כן, אנחנו בעמוד קי"ט, ארבע שמיעות. אחרי שלמדנו את יסוד השמיעה בעמוד קי"ח, ראינו קצת מה פירוש שמיעה. ראינו ששמיעה זה היכולת, הכושר, היכולת הפנימית, למעשה לבטל את עצמנו לגמרי, ליצור מצב של פתיחות פנימית שבו האדם בעצם מגלה את רצונו לעשות דבר מסוים. מגלה את רצונו, לא עושה את הדבר רק באיזשהו כוח פרטי, אלא הכוח הכללי שזה הרצון, כל כולו פונה לעבר הדבר שפונה אליו. התורה מצווה דבר מסוים, אני רוצה בדבר לעשות רצונך, חפצתי, ובתורתו, כי אם בתורת השם חפצו. זאת אומרת, החפץ הוא ביטול הרצון הפנים-פנימי. כשאדם מבטל את רצונו, פירוש הדבר שכל כולו מסור לדבר. כן? כל כולו טובל בלי שום חציצה, בלי שום שערה שנמצאת בחוץ. הדבר עצמו טובל במקווה הרצון. כן? רצון פתוח לחלוטין. הוא במצב של כמו מערה שפתוחה לים. כלומר, כך כתוב משה רבנו, למה היה דומה משה באותה שעה שהיה בהר סיני? למערה הפתוחה לים. שהמים נכנסים באופן חופשי. זה רק מערה, כמו שאפשר לראות בראש הנקרה. יש מערות בתוך הים, מערת סלע, כן? והמים נכנסים ויוצאים מצד לצד. כן? אז משה רבנו היה מערה, והחוכמה האלוקית זה ים שאין לו סוף. למה היה דומה משה באותו הזמן? הוא הגיע למדרגת רצון כזו, משה קיבל תורה מסיני, משה קיבל תורה מסיני, הוא הגיע למצב של קבלה, של פתיחות, של כלי כזה, שבעצם התורה נכנסה בו כים שנכנס למערה. אז אמרנו שזה העניין של השמיעה. יש כוח באדם. יש יכולת כזו באדם להיבטל, מה שקרוי ענווה, להיפתח. כתוב על אברהם אבינו, למשל, שהיה איתן האזרחי, כן? או על דוד המלך שהיה עדינו העצני. אומרים חז"ל, למה הוא היה עדינו העצני? בשעה שהיה לומד תורה היה מתעדן כתולעת. רצונו היה נפתח לגמרי. כשהוא לומד תורה, רצונו נפתח לגמרי לקבל דברי תורה. לתת לדברי תורה לשטוף אותו, לטהר אותו, להיכנס בכל סדק, בכל חור. אבל בשעה שהיה יוצא למלחמה, היה קשה. היה קשה כעץ. מתקשה כעץ. מה זה מתקשה כעץ? הוא לא היה מקבל, אלא, כן, הרצון שלו. נגיד אחרת, בשעה שהוא יצא למלחמה, רצונו היה נפתח לדבר השם, ומרצון מקבל, הוא נהפך לרצון תוקף. מעבר מעניין. זאת אומרת, יש מצבים שרצוננו, זה מה שאנחנו נראה מיד בדף הבא, בקי"ט, זאת אומרת, יש מצבים שהרצון צריך להיות רצון מקבל, להיפתח לגמרי לקראת הדבר. יש מצב שרצוננו הוא רצון דוחה, כן? מושך חפצים ודוחה חפצים. יש מצב שהרצון הוא מושך חפצים, כלומר, אני רוצה בדבר, אני חושק בדבר. ויש מצבים שרצוננו מקבל תכונה הפוכה בדיוק. הוא דוחה דבר. אבל גם שהוא דוחה, למה אני נלחם נגד אויבי ישראל? למה הרצון שלי פועל כנגד? מכיוון שלפני כן הוא קיבל. הוא קיבל את דבר השם, כן? להילחם בעמלק. יש פה קבלה של דבר השם. מרצון מקבל, זה נהפך לרצון קובל. רצון שלוחם נגד. מעבר מעניין בתוך הרצון. מצב מורכב. צריכים לדעת גם אותו. יש אנשים שיודעים רק לקבל. למשל, לפי מדרגתו, שאול המלך, כן, מידת הרחמים שלו גרמה לו לקבלה מופרזת. קבלת, כן, הגג. רחמים על הטף, רחמים על הצון. כן? הרצון היה יותר מדי פתוח. כן? לא הייתה קבלת כל השם, ואחרי זה לפעול כנגד מה שמפריע לרצון השם להתגלה. הרצון התקשה במעבר מקבלה לדחייה. מה גורם לרצון לאבד את התכונה המורכבת הזו שלו? מידת הרחמים הטבעית שבאדם. מידת הרחמים שהיא מפתה את האדם יתר למידה, היא גורמת לרצון לרצות גם דברים שאסור לרצות אותם. זה מידת הרחמים גורמת לרצון. היא גורמת לו את חוסר היכולת להיות כחרב פיפיות, בעל שתי פיות. בפן אחד שלו לקבל, פן שני לדחות. זה גדולתו של דוד המלך, שהיה במדרגה של עדינו עצני. זה גדולתו של אברהם אבינו, שהצליח לבסס את הרצון, כן? להעניק לו את הפן הכפול של הקבלה והדחייה, קיבל את דבר השם, ויצא להילחם נגד ארבעת המלכים, מלחמת חורמה, כן? עד חורמה, כך כתוב, לכן זה נקרא מלחמת חורמה, וירדוף, איך כתוב שמה? עד חורמה, זה נאמר לגבי אברהם עד חורמה, על מי נאמר עד חורמה? אני חושב שזה נאמר באברהם. וירדוף עדן, עד חורמה ועדן, איך, אני זוכר אם זה נאמר באברהם. ידידי, איפה נאמר עד חורמה? בישוע. בישוע זה עד חורמה? לא באברהם. כן, וירדוף עדן, כן, נכון. זה אברהם. נכון, נכון, נכון. עד חורמה זה בישוע. זה נקרא מלחמת חורמה. על שם מלחמת ישוע, שרדף עד חורמה. בכל אופן, אנחנו רואים פה, כן, באמת, רצון שנבנה באופן ייחודי, מקבל בצד אחד ודוחה בצד שני. כל מקום, זה תכונת השמיעה שעליה דיברנו פעם שעברה, וראינו שכל ברכות התורה וכללותיהם בעצם תלוי בשמיעה. אם תשמעו, יהיה טוב. ואם לא תשמעו, לא יהיה טוב. כן? הסברנו ששמיעה ולא שמיעה יכול להיות לפעמים ביחס לאותה המצווה. אם תשמעו אל מצוותיי, כלומר, אם תקיימו את המצווה בשמיעה פנימית, אז תקלטו את הברכה שבה מצווה. ואם תקיימו את המצווה בלא שמיעה פנימית, אם לא תרגישו את כל השם שנמצא בתוך המצווה, שפונה אליכם להטיב אתכם, לקדש אתכם, הרי כל מצווה זה כמו בית מקדש, יש בקדושה פנימית עמוקה מאוד. אבל מתי אתם יכולים לקלוט את הקדושה שבמצווה? אם תצליחו לחדור מעבר למעטפת החיצונית. וזה אי אפשר בלי שמיעה. כמו אדם שמנסה לשמוע, כן? מנסה לשמוע מה יש מעבר למילים. כן? יש את המילים ויש את המעבר למילים. מעבר למילים חבוי המסר אמיתי. מעבר למילים, שם כל השם נמצא. שם נמצא כל האיכות, כל המשקל הסגולי של הפסוק נמצא מעבר למילה. בטונציה. בצליל, במשמעות, אבל לזה צריך שמיעה פנימית. לא די שמיעת האוזן, לא די במיומנויות חיצוניות של ניתוח טקסט, מה שנקרא אנטומיה, אלא צריך אוטונומיה, צריך תפיסה אחדותית. ההקשבה צריכה לבוא ממקום פנימי, ואז נחשפים כל הרבדים של הפסוק, כל המטען הסגולי הפנימי, שזה האלוקות שנמצאת בפנים, מה שנקרא חיי האותיות, הצד הפועם של האותיות, הוא נחשף לעיני האדם. אז האדם מתקדש, עד האדם מתעלה. אמרנו שהשמיעה צריכה להיות כזו, כן? ואם אין שמיעה כזו, הרי שלימוד התורה היא בבחינת לא זכה, נעשית לו סמבט. אותו הדבר, אותו הפסוק, יכול להיות סמכים, כאשר שומעים מה הפסוק אומר, ויכול להפך לסמבט חלילה, כאשר אנחנו מתעסקים שטחיותו של הפסוק. עד כדי כך. אחרי שביררנו את ערכו של הרצון, אבל האמת שכבר פתחנו פתח לסוגיה הבאה בעמוד קופיטט, פתחנו לזה פתח במה שאמרנו, שלפעמים הרצון צריך למען בדבר. לפעמים הרצון צריך להיפתח, ולפעמים הרצון צריך למען. את סוגיית המיעון, כן? סוגיית המיעון, המחאה והסירוב של הרצון, אנחנו לומדים כאן. כן? בהמשך. ארבע שמיעות הם. עמוד קופיטט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל נהיה בדברו. ארבע שמיעות הן. שימו לב, הוא קורא לארבעת השמיעות שמיעות, למרות שבפירוט, תראו מה שהוא אומר, אולי תקשו אתם את הקושייה, אני מבקש שמי שמרגיש בקושייה, יקפוץ. ארבע שמיעות הן. יש שומע והפסיד, ויש שומע ונזכר. ויש לא שומע ונזכר, ויש לא שומע והפסיד. עד לכאן הכותרת לפני הפירוט. קשה לכם משהו? על כל... דרך, תכף הוא יפרט, ויראה שאפשר לשמוע. אה? אני קורא רגע שוב. אז מה קשה? לא, יש דברים שאסור לשמוע. שמעתם? רגע, רגע. כן. בסמך, בסין. שכר, משון שכר. רגע, רגע. תחזור לזה, גדיל. מה אמרת? תחזור. מה הקושייה? יפה. כתוב כאן ארבע שמיעות, בתוכם יש שתיים שבעצם אי שמיעה. יש לכם תירוץ? יש לא שומע ונזכר, ויש לא שומע ונפסד. כתוב לא שומע, אז למה בכותרת הוא אומר ארבע שמיעות הן? אבל למה הוא קורא לזה שמיעה? רגע, רגע. ארי, אני מציע לך לבוא לפרוץ איתי בנק היום בירושלים, בערב, ואתה לא שומע. אתה ודאי תצא נזכר, נכון? לא כדאי לך לפרוץ בנק, נכון? אז לא שמעת לי, ונזכרת, אבל למה זה נקרא שמיעה? לא שמעת. למה לא שמע נקרא שהוא שמע?
הוא מדבר לא באוזניים, מדבר
בשמיעת הלב. אבל הוא לא שמע.
הלב שומע.
מה הוא שומע? מי שומע? מה שומע? יש פה בעיקר אי שמיע. הצעתי לו הצעה לא נעימה, הצעה מגונה, לבוא לגנוב, והוא לא רוצה לבוא לגנוב איתי. הוא לא שמע. אז למה קוראים לזה שמיעה?
שמעתי, לא שמע. היה לכל הפנימי, שמע לו לא לשמוע,
להצעה שמגיעה מבחוץ. שמעתי. נכון. איפה אנחנו רואים ראיה לזה? בדברי המילדות העבריות, מה כתוב שמה? ותראינה המילדות את האלוקים ולא שמעו. בדבר פרו? למה הם לא שמעו בדבר פרו? כי הם שמעו כל אחר. זו הסיבה. זו הסיבה. אולי זה נשמע פשוט, אבל יש פה יסוד חינוכי מאוד גדול. כן. אגב, רואים את זה גם אצל יוסף. כן? הוא יראה את האלוקים ולא שמע לאשת פוטיפר. הדבר הזה מופיע הרבה פעמים. יש פה יסוד חינוכי גדול מאוד, שאתה נמנע מדבר. הערך של ההימנעות במה הוא תלוי? האם ההימנעות באה מכל שאתה שומע שאומר לך לא לעשות? אבל אם המניעה היא באה מכוח חיצוני כפייתי, והמניעה היא לא שלילה שבאה מתוך חיוב, לא שבא מתוך כן. כן גדול, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, הכן הגדול תדבק בי, ומתוך שאני חפץ לדבוק בו, מזה מתפתח אסור מרע. אסור מרע מתפתח מעשה טוב. מהקול הפנימי, כמו שאמרת יפה, שהוא אומר לנו תמיד, תאהבו את הטוב, תאהבו את ריבונו של עולם. כל השלילה בחייו של אדם צריכה להתפתח מתוך החיוב. שלילה שמתפתחת מתוך חיוב היא חיובית מאוד. היא לא שלילה מתלהמת, היא לא שלילה, כן, חסרת גבולות, היא שלילה מלאת חן, מכיוון שהיא נועדה להכשיר את תופעת הטוב. שלילה שהיא לא באה מתוך שמיעת הכן, בדרך כלל היא לובשת אופי איזה? עצבני מאוד, מכני, לחוץ, חסר חן. טכני. זה משהו אחר לגמרי. אתם מבינים את ההבדל. כי זה אחד ההיבטים של זה, אפשר עוד לחקור בזה הרבה. אבל תראו כמה איך זה רמוז וכזו פשטות בתוך דברה ארבע שמיעות הן. אז לא סתם הוא כתב את זה. מי יגיד שסתם הוא כתב את זה? מי יגיד שדייקנו דיוק של הבל כאשר שאלנו את השאלה וענינו מה שענינו? והוא חושב שזכינו לגלות את זה. כן? כן, מה רצים שואל? בדיוק. ושהוא התקשה במלחמה, דוד המלך, מתוך הכן הגדול, מתוך אהבת השם, אז כאשר הוא יצא למלחמה, הוא לא סתם מלק ידיים, ולא סתם ערף ראשים כדי להתאכזר. הוא עשה בדיוק את מה שצריך כדי שהטוב יופיע. בדיוק. כמו רופא רחמן, שמתוך אהבת החולה, הוא עכשיו מנתח אותו. הוא לא ינתח מילימטר אחד שלא לפי הצורך. הוא לא יגרום לו כאב אחד מיותר, כי כל הלא זה מתוך הכאב. זה דבר בעייתי. אמרתי, המצפון הוא לא בא מתוך כן מבורר. המצפון הוא לא בא מתוך כן מבורר. המצפון הוא בא מתוך מה שנקרא הרצון למנוע כאב מוסרי מן הנפש. המצפון הוא דבר אגואיסטי. בכיוון שהוא לא בא ממקום טהור, יש לו את קווי האופי של האגואיזם. וקווי האופי של האגואיזם, בין אגואיזם חומרי, בין אגואיזם רוחני, שאדם רוצה להרחיק מעליו סבל נפשי, כן? סבל נפשי, הוא מסוגל לרחם על טרוריסטים. מסוגל לרחם, הוא מסוגל להימנע מפעולות מסוימות שמזיקות לו, כן? הוא בלבד לא יסבול את הסבל הזה. זה האגואיזם המוסרי. מוסר כליות. מוסר כליות הוא מסוכן מאוד. יש הרבה אבנים בכליות לפעמים. מאוד מסוכן מוסר כליות. זה אחד הדברים. כמו שאומר המלבים, שהוא חמל על הגג. אם הוא היה חס על הגג, הכל היה בסדר. למה? כי בחס, אומר המלבים, אם הוא היה חס, הוא היה נותן את הביטוי המדויק של המוסר הטבעי, כן? רחמי האב על הבן, כמו אברהם אבינו שלקח את בנו לעקידה. ודאי שיש רחמים של אב על בן. אז הרחמים באו לידי ביטוי, אבל זה לא מנע את קיום המצווה. אבל ברגע שהרחמים הטבעיים מתפשטים יותר מדי, הם מתנגשים עם הציווי אלוקי.
שהוא
הרחמים. ואז הרחמים הנמוכים מסרבים לפתוח את עצמם בפני הרחמים הגבוהים, והם דוחים את הרחמים הגבוהים, ועל ידי זה נבנית הרשעה. על ידי זה הרשעים נבנים בעולם, צריך להבין. מידת הרחמים הנוצרית, זאתי שהכשירה את הטרור העולמי להתפתח. חוסר הרצון לנבור בחשבונות של הטרור, ולחפש אותם בכל מקום, מקום, בשם חופש, אני לא יודע מה. זה מה שגרם לרשע להתבסס. שאין תורה שיודעת לחזר ולרדת לעומק התחבולות של הרשעה. אלו הרחמים היותר עליונים, שבאים עם קור הטוב האלוקי, שרוצה בטוב הגמור, והוא יודע להתחקות על עקבות הרע, ועל כל התחבולות וכל המסווים וכל התחפושות שלו, הוא רודף אותו עד חורמה. ושבא המוסר האנושי, הוא מסלק את היד האלוקית, בטענה שזה לא מוסרי. תחשבו על זה. כמה זה מסובך. ארבע שמיות הן. יש עוד שאלות על הדברים שנאמרו כאן, זה דברים חשובים. חשוב לזכור אותם. ולהבין אותם היטב. כי זה מעשים שבכל יום. ארבע שמיות, נחזור. יש שומע והפסיד, ויש שומע ונזכר. ויש לא שומע ונזכר, ויש לא שומע והפסיד. עכשיו נתחיל לפרט. יש שומע והפסיד. זה אדם הראשון. שנאמר ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך. ומה הפסיד? שנאמר, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. כי אל עפר אתה ואל עפר תשוב. שימו לב, כל הסיפור של אדם וחווה, של חטא אדם הראשון, קשה להבין את הפרטים, אלו דברים מאוד עמוקים. אבל כל הסיפור של חטא אדם הראשון הוא סיפור היחסים שבין השכל לדמיון. הציווי האלוקי, מכל עצי הגן תאכל, ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל. הוא השכל הבהיר, כמו שהשכל הבהיר זה תוטפות בין עיניך, ולקחת פרי עץ הדר, זה השכל הבהיר. זה השכל האלוקי שפונה אלינו ממרום האמת. מצווה אותנו בציווי פשוט וברור, שכולו טהור. הציווי עושה דרכו אל האדם. האדם עכשיו צריך לרצות אותו, לשמוע בכל השם. היסוד הדמיוני שבאדם הוא כוח כבר יותר נמוך. היסוד הדמיוני שבאדם, כוח הדמיון שבאדם, הוא כבר כוח יותר נמוך. אבל מה הדמיון עושה? הלוואי שנצליח להסביר את זה היום, בעזרת השם. מה עושה הדמיון? אומרים חז"ל, מדמה צורה ליוצרה. הדמיון, הנה למשל, משל. מה זה משל? לקחת רעיון גבוה ולהמשיל אותו במציאות נמוכה. דוגמה, חז"ל אמרו הרבה משלים. למה התורה נמשלת? למים. כמו שמים באים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה התורה באה ממקום גבוה למי שמנמיך את עצמו. לא צריך לפחד ממשלים. הנה, מה עשו חז"ל? לקחו תורה, שזה אידיאל עליון, והמשילו את זה במים. כוח הדמיון הלביש צורה ביוצרה. דימה צורה ליוצרה. מה זה הצורה? היצירה, יצירת המים הפיזיים. לקחו חז"ל את המים הפיזיים ואמרו לנו שהמים הפיזיים בשורשם זה תורה. זה נקרא משל ונמשל. עוד מעניין. המילה משל ונמשל, אגב, שימו לב, משל, נמשל. למה חיברתי אותם? להראות שבעצם זה שתי מילים אותו דבר, רק איזה מילה מפרידה ביניהם? נון. מה הפער בין משל ונמשל? נון. 50 שערי חוכמה. המשל הוא החוכמה התחתונה ביותר. כן? החוכמה התחתונה ביותר, שזה המים הפיזיים. הנמשל, שזה התורה, מה מפריד בין המשל לנמשל? נון. עולם שלם. עכשיו, זה צריך לדעת להיות חכם גדול להשתמש במשלים. וצריכים להגיד לתלמיד, מה המשל בא ללמד? את זה ולא יותר. חלילה אם אדם יחשוב שבמשל יש את כל הנמשל. המשל הוא נכון עד גבול מסוים, ולא מעבר לו. אבל מה רצינו להגיד? לא ניכנס לחוכמת המשל, ניקח מזה בעיקר את מה שרצינו. האישה היא עולם המשל. האיש הוא עולם הנמשל. אני לא רוצה להשתמש אולי בביטוי של חלוקת תפקידים. אולי כן אפשר להשתמש בחלוקת תפקידים, פשוט המילה הזו היא קצת טעונה, ואין עליה הסכמה רחבה, חלוקת תפקידים, כאילו זה משהו דיכוטומי מאוד. עד לפה האיש, עד לפה האישה. אבל, לא נכחד, חייבים לומר, אין ספק שהאיש שייך לתחום של הבירורים השכליים, היותר עצמיים. לכן האיש מחויב בלימוד תורה, לשמה. האישה לא מחויבת בלימוד תורה לשמה. האישה מחויבת בדינים שאותם היא חייבת לעשות. מה שנקרא תכלס. תלמידי מה צריכה לעשות. אישה מחויבת בלימוד הדינים השייכים לה, זה דבר ידוע. ישווה כתוב, כן, איש ואישה לכל דינים שבתורה. אבל המושג של לימוד תורה לשמה זה משהו אחר לגמרי. לימוד תורה לשמה זה לימוד שעניינו זה להתעלות גבוה גבוה בעצם החוכמה. מבלי לשאול מה יוצא לי מזה. יצא לך משהו מזה. אבל זה יצא ממילא. זה זב מאליו. בגדר של פירות הנושרים. ממילא. בדרך אגב. אבל יש מדרגה שקרויה לימוד תורה לשמה אצל גבר. מה זה בא להגיד לנו? שהאיש שייך יותר לעולם השכלי. הציווי על איסור האכילה מעץ הדעת טוב ורע, מכל עצי הגן תאכלו, אבל מעץ הדעת טוב ורע אל תאכלו, הציווי הזה זה היה שכל אלוקי, שציווה, שימו לב, להיות דבקים בשם יתברך, לא דרך המורכבות, לא דרך המורכבות של הטוב והרע. זו המציאות שאנחנו מכירים היום. אגב, לא צריך להסביר לנו מה זה עץ הדעת טוב ורע. אנחנו מכירים. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. זה המצב אחרי החטא. לפני החטא זה היה אחד מעצי הגן. הוא היה מחוץ לאדם. זו הייתה אופציה. זו הייתה אופציה, זה היה עץ, זה היה כוח. זו הייתה נטיעה שהשפע שלה, הסגולה של הפירות שלה, זה היה להפריד את הטוב מן הרע ולתת להם קיום עצמאי נפרד. במילים אחרות, להוציא את האריה מתוך הכלוב, ועכשיו הוא מסתובב ברחובות. טוב, יכול להיות שבשביל אנשי הרודאו, זה דווקא אתגר לא רע. כן? מה זה חוכמה לראות אריה בכלוב? שחררו לי את האריה. ברחובות, איפה זה שם? בספרד, כן? משחררים את הפרים האלה ברחובות. וכן, ודאי. עכשיו אני אהיה רודאו, אני אתפוס את השור בקרניו. המצב שלפני חטא אדם הראשון, היה מצב שבו הרע והטוב היו מאוחדים תחת ידו הגדולה של הקדוש ברוך הוא. וכך היינו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כך אדם הראשון היה צריך לעבוד את השם יתברך. מאוד מעניין. אבל כוח הדמיון, וזה האישה, וזה הנחש. הנחש הוא כוח הדמיון. והאישה, מכיוון שהיא קרובה יותר לעולם הטבע, מה היא עשתה? היא חיבבה, קודם כל היא קיבלה מנחש את העצה. לא ניכנס לדברים. כרגע, לא ניכנס לזה. רק נאמר, שהנחש פעל על האישה בגלל קרבתה יותר לעולם הטבעי. במילים אחרות, איפה יכולה להתפתח תפיסה של לאכול מעץ הדעת טוב ורע? איפה הקונץ הזה והסברה הזו יכולה להתפתח? רק בעולם הטבעי. בעולם האלוקי שולט צו אחד פשוט. מהו? מכל עצי הגן תאכל. מעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. אי אפשר לקרב סברה לאכול מעץ הדעת, אלא אם אנחנו, כן? מפתחים אותה בתוך העולם הרחוק יותר מן הציווי. האישה היא יותר קרובה לפיתוי. נשים דעתן קלה. ואשתו של רבי מאיר, שהייתה חכמה גדולה בתורה, כדי להוכיח לה שתורתה לא תעזור לה, והיא תמשיך להיות אישה מתפתה, שקרובה יותר לרגשות. מה עשו תלמידיו של רבי מאיר? כך כתוב מסכת עבודה זרה, בדברי רשי, כתוב שרבי מאיר ברח לבבל, אבל הגמרא לא אומרת למה הוא ברח לבבל. ורשי מביא שם שתי סיבות, ואחת מהן, בגלל מעשה שהיה, שתלמידיו של רבי מאיר פיתו את ברוריה לדבר עבירה, ונתפתתה. מה הם אמרו לה? אנחנו לא יודעים. ודאי שהם לא אמרו לה סתם מילים גסות. הם אמרו לה דברים מסוימים, והתפתתה. כי לפי עולם המושגים שלה, היה מקום למה שהם הציעו לה. לפעמים אישה יכולה לקבל הצעות כאילו, בגבר שמציע ארוך, נעימות, קרבה, מיוחד עם הגבר שלה, הוא לא כל כך מעניק את זה. עולם נשי, עולם מושגים נשי, זה דבר שזר לא יבין זאת, גבר לא יבין זאת. עולם מושגים נשי הוא עולם מופלא. לא באנו לדבר כרגע חלילה על החסרונות שלו, וגם מה שאני מתאר כרגע זה לא חסרון, בתנאים מסוימים. אבל עולם נשי כבר אפשר לפנות אליו ולצפות שדברים שגבר לא יסכים, אישה דווקא תראה בהם אידיאל. ומעניין שאת העניין הזה של אכילה מעץ הדעת טוב ורע, האופציה הזו של להפריד את הטוב מן הרע ולהתמודד בתוך מציאות מורכבת יותר, האישה נענית לזה. ואחרי זה מכוח השיתוף הנפשי שיש לה עם האיש, היא מעבירה את זה אליו. יכול להיות שהיא מעבירה לו בדרכים, כן? שאישה, כן? בעצם מרצה איש, באיזה אופנים היא מעבירה לו את זה, אבל האיש מתפתה בסופו של דבר. האיש מתפתה, ואולי הפיתוי נוצר כתוצאה מזה, שחווה הצליחה לשכנע אותו. שיסוד החוויה של עבודת השם, חווה, הוא עמוק יותר כאשר אנחנו מניחים לטוב ולרע להתגושש. ישחקו הנערים לפנינו. נותן לטוב ולרע את כל העוצמה שלהם. אדם, בעלי היקר, אתה רוצה קרבת אלוקים עמוקה? בוא תגלה אותו בתוך ההסתר. בוא תגלה אותו במציאות מורכבת. במציאות שהמשחק לא מכור מראש. שהדברים לא פשוטים, כפי שהציווי האלוקי מציע לנו. נכון, יש נעימות. יש נעימות בשמיעה בכל השם. אבל יש אולי מציאות יותר נעימה. שאנחנו נקדש שם שמיים בתוך מציאות של אסתר. ואסתר הפנים כדי להעמיק אותו, אנחנו צריכים לתת יתרון מדומה לרע. אנחנו צריכים לתת לו חבל גדול יותר. עד עכשיו היה לו חבל של 0.5 סנטימטר, ניתן לו 20 קילומטר. ניתן לו חופש. נפריד אותו מהאחיזה הפנימית, שהוא אחוז בתוך הטוב. והטוב קובע לו את הגבולות, וממוזגים זה בזה באופן שהרע לא ניכר ככוח בפני עצמו, ממש כמו מלך בתבשיל, שהמלך לא ניכר בפני עצמו, אלא הוא רק מטבל את התבשיל. יש פה מלך, אבל הוא ממוזג בתוך התבשיל, הוא משבח אותו. הוא צורך גבוה, הוא צורך התבשיל. בוא נפריד את המלך מן התבשיל. בוא נעמיד את המלך בתוך קופסאות של מלך. ניתן לו את הכוח הנבדל והעצמאי שלו. ואז נרדוף אחריו כדי שיתבל את התבשיל. יש סברה בדברים. אדם הראשון שומע. אנחנו לא יכולים להבין מה פיתה אותו. הדברים שאנחנו רואים הם דברים שטחיים. הם מגרדים אולי, 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 אולי. את המילימטר, על פי את המילימטר של עומק העניינים. אבל קצת לסבר את האוזן, פחות או יותר. הכל הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עדין, הרבה יותר פנימי, זה ברור. אבל פחות או יותר, אלו הדברים. בעולם המשל, בעולם הדמיון, שהוא לא יונק מן האמת העליונה הברורה, רעיונות כאלו יכולים לקבל מנדט. בעולם הדמיון. הרבה הצעות באים מעולם הדמיון. הרבה הצעות. הרבה פשרות טריטוריאליות. הרבה רעיונות של קידום, כל מיני שלום, כל מיני, מעולם הדמיון. עולם הדמיון נשען על מושגים של לקוחים מתפיסות שטחיות, שהיופי שלהם הוא יופי חיצוני, שציצים ופרחים יש להם, אבל הפירות אין להם. לא פשוט להתמודד. כל העבודות זרות, כולם מבוססות על עולם הדמיון. יש בהם משהו מפתה, משהו חם. יש בהם אש טבעית של עונג, של רגשות, של התלהבות, של סערת נפש. אבל הם לא קולטים בכלל את האמת הפנימית. אבל זה מפתה את האדם. במיוחד שהעבודות הזרות האלה יש להם מעטה אידיאולוגי, ומצרפים להם גם שכל כביכול. אז בכלל קשה לעקוב ולתפוס את גרעין השקר שבתוכה. הרבה יותר קשה. לא סתם התורה מזהירה על עבודה זרה. וכל כך הרבה מקומות בתורה. 33 מקומות, אם אני טועה, התורה מזהירה. מה צריך להזהיר על עבודה זרה כל כך? נו, מה, בעל פעור. באמת, נו, מה, זה עבודה זרה, צורה לה. שפוערים את אחוריהם ועושים צורקיהם לפני הפסל. באמת. אם היינו יודעים, מה זו התפיסה של עשיית הצרכים לפני... אם היינו יודעים איזה אידיאולוגיה יש פה. איזה סברה יש כאן בעשיית הצרכים לפני עגל. אם היינו מבינים מה זה ההשתחוויה לאפר שבין כפות רגליהם, מה זה להשתחוות לאפר? מה זה כוח האפר? מה ראו הקדמונים באפר? מה ראו הקדמונים בצרכים? מה ראו הקדמונים בירח ובשמש? לא בטוח שלא היינו קוראים ברך לפני השמש. לא בטוח. למזלנו אנחנו לא רואים היום, כי אנחנו כבר לא שומעים מה השמש אומרת לנו. השמש מבחינתנו, שמש, אור, אור. מה שראו הקדמונים עובדי עבודה זרה בשמש, איזה ויטליות, איזה עוצמות, איזה אנרגיות, הם פחדו פחד מוות מהשמש. כי הם ראו בשמש עוצמות, הילה. הם ראו את התוך, הם שמעו את השמש. הם שמעו את גלגל החמה מנסר באוויר, את העוצמות המשמעויות של האנרגיות האלה. הם לא צרכו את השמש באופן כזה, כן, שמש, מהירה, נחמד, לא, לא. הם לא צרכו אותה במובן הקטנוני הזה. הם הבינו את המשמעויות הפנימיות של האנרגיות. לכן הם חשבו אותה לאלוקים. איך אפשר אחרת? אפשר אחרת? קשה מאוד. איך אפשר להתבונן בחיוניות של האפר? המגדל והמצמיח, שמבינים את המשמעות, שמתבוננים בזה, שהאדם ההמוני שמתרוצץ ורץ כל יום אחרי פרנסתו, ייקח את עצמו רגע אחד, יסגור את החדר, יגיף את התריסים, ובהתבוננות פנימית יסתכל על רגב אפר. הוא ישתומם, הוא ישתחווה לאפר. אנחנו לא מבינים היום. כל העבודות זרות התבססו על קליטת האנרגיות המופיעות בעולם, תוך כדי התעלמות משורשם, שזה הכל הכולל, אין סוף ברוך הוא. הם ראו את הכוחות שלו מתגלים בכל כוכב. איך אמר עזריאל קרליבך בספר הודו? מישהו קרא את זה? מישהו קרא את הספר הודו? אף אחד. הודו. איך הוא מספר? הוא היה בהודו בשנות ה-50, באמצע שנות ה-50. זה המייסד של ידיעות אחרונות, עזריאל קרליבך קוראים לו. אז הוא מספר שבהודו, בכל לילה או בכל בוקר, בעצם לפנתיאון של האלים שלהם, מצטרפים עוד כמה אלפי אלים. איזה אלים האלה? זה אותו הכוכב שההודי ראה בלילה. הוא ראה כוכב, וואו, אחרי הוא מכניס אותו לתוך הפנתיאון, יש עבודה זרה חדשה. מה זה כוכב? תסתכלו איך הקדמונים הסתכלו, הסתייחסו לכוכבים, נתנו להם שמות, התייחסים אליהם כמו איזה בייבי, כמו איזה יצירה, זה מדהים לראות ההתייחסות שלהם. אנחנו כבר לא רואים כוכבים, מסתכלים שמיים, רואים איזה משהו כזה רחוק, זה לא גרה לנו התפלת בכלל. אז הוא אומר, בהודו, כל בוקר מצטרפים לפנתיאון האלים כמה אלפי אלים חדשים. ומי הם? הכוכב שראה הודי. בשעה שהוא שוטט בלילה במרחבים הפתוחים, פתאום ראה איזה כוכב, התחיל לסגוד לו. זה לא פשוט.
זה כך משהו מאוד יפה, הפליאה
והחבורה. ודאי, אבל שאו מרום עיניכם וראו.
מי ברא
אלה? אל תעצור בזה, לך הלאה. מה אתה עוצר בזה?
זה מראה באיזשהו מקום על פתיחות, שאצל אנשים מסוימים שלא מאמינים בכלל, אין להם את הרגישות הזו להתחיל
בה. נכון, כן, נכון. כל העבודה זרה, יסודה, הוא בעצם באמונה הטבעית שהייתה לבני אדם. למעשה, עד בית ראשון הייתה אמונה, כן, או עד בית שני, הייתה אמונה טבעית מאוד חזקה. בבית שני ביקשו החכמים והתפללו לבטל יצרה דעבודה זרה. יצרה דעבודה זרה, היצר הזה, הוא ינק מהאמונה הטבעית הבלתי מבוררת. אמונה הטבעית שעל ידי בירור, כן, וזיכור שלה הייתה צריכה להביא למי ברא אלה. אבל אמונה טבעית שאין איתה לימוד תורה, ממילא היא מתמקדת בעיקר בגילויים הטבעיים של האלוקות. שפינוזה, האלוקים הוא הטבע. כן? מה? ואז הם התפללו וביטלו יצרה דעבודה זרה. אז מזה נפלה כל קומת האמונה הטבעית בכלל, עד שהיום צריך כבר את ערכים כדי שישכנעו אותנו שיש אלוקים. כן, פעם היה צריך לשכנע שיש אלוקים, לא הצלחתי, לא את בלעם ולא את בלק. כל הרשעים, הקדמונים, כולם ידעו שיש אלוקים. נבוכדנצר, וכולם. זה לא הייתה שאלה בכלל. כל השאלות של האמונה התחילו מאז ביטול יצר דעבודה זו. אבל על ידי הביטול של הכוח הטבעי הבלתי נשלט והפרי הזה, נפתח פתח עצום למה? לאיזה מהלך? שכלי. שכלי שהוא הרבה יותר מזוכח. שאנחנו רואים את אחד מהתולדות שלו בתקופת ההשכלה. שההשכלה כבר שואלת כל דבר ודבר. רגע, מי אמר? מה פתאום? תסביר, תוכיח. הכל צריך להיות בדרך של ניסוי ותהייה. יש מעלה בדרך הזו. לא אוכלים לוקשים, כן? צריך לברר. צורה מדעית, התבונה הטהורה, כן? יש דרך, איך מבררים דבר, יש שמות מידה, שואלים שאלות, למה, כמה, איך, כל הרבה בדרישות, הרי זה משובח, כן? זה פתח פתח לעבודה שכלית שהיא מזככת את הרגשות הטבעיים, כן? מזכר את הרגשות הטבעיים, ואם יבוא איש הטבע ויטען בשם האמונה הטבעית, להשתחוות על קברי צדיקים ולנשק את עפר אדמת ארץ ישראל, יבואו המשכילים ויגידו, זה עבודה זרה. כך הם יגידו. זה עבודה זרה. תסבירו לנו את ערכה של ארץ ישראל. תביעה צודקת. תביעה צודקת. אתה חייב, ועצם הדרישה שלהם, הם מאלצים גם אותך להעלות את הרגש שלך לקומה של הכרה. אנחנו לא נגד הרגש. אבל צריך לשתול את הרגשות בתוך שדה התורה. התורה היא מבררת את ערכם של הדברים באופן פנימי ועמוק. אין להסתפק רק ברגשות האלו. אנחנו רואים מלחמה תמידית בין אנשי השכל, האסכולה המשכילנית והאסכולה הרגשית. יש מלחמת עד ביניהם. כן? יבוא יום ויהיה איזון. אבל צריך לדעת שכל המגמה הזו של ההתפתחות השכלית ותור הזהב של השאלה, זה רצון השם. זה רצון השם. כתוצאה מזה התפתחה ספרות ענפה מאוד של שאלות ותשובות בענייני אמונה. כמו שהזכרנו במסיעת ישרים ביום ראשון, רבי נחמן יוצא בזעם. אגב, מישהו סיפר לי, כמעט שרבי נחמן מונה רשימה שחורה של ספרים של גדולי הראשונים שאסור לקרוא בהם. היום בבוקר ישב איתי מישהו בטרמפ, ובדרך פלא, התחיל לדבר על זה פתאום. ממש השתוממתי, אמרתי לו, דיברנו ביום ראשון על זה. והזכרנו שרבי נחמן בליקוטי עצות מזכיר בערך תמימות, איך כתוב שמה? חוכמה ותמימות. הוא מזכיר שם שיש מספרי הראשונים שאסור לקרוא בהם וזה מזיק מאוד, אבל לא מונה את השמות. כן? והנה עכשיו הוא אמר לי בטרם, שבחיי הרן, לא בשיחות הרן, בחיי הרן, הוא לא ידע את העמוד, יש מקום שרבי נחמן מונה אחד לאחד את חכמי ישראל הקדמונים, בתקופת הראשונים ולפניהם, כן? מזכיר שם שמות, שאסור לקרוא בספריהם כלל, ואסור להתקרא לספריהם. אני לא אומר את זה כאן כמובן, אני לא יודע אם יש לי את האפשרות להגיד זה כאן, מי שרוצה יקרא זה בחיי הרן, אבל שם יש רשימה שחורה. ממש. ואתם תשמעו את השמות, תצילנו אוזנינו. תצילנו אוזנינו. מה הוא פוסל? איזה ספרים? הוא נועל בפנינו. לא יאומן כי סופר. ממש מפחיד לחזור על השמות. אני אגיד לכם את האמת. אני לא יכול להגיד את השמות. אנחנו נלמד את הספרים האלה. כן. כמובן, בדרכה, בהנחיה. נלמד את זה מפי גדולי הדור, שמלמדים את זה, יודעים מה ללמד, איך ללמד.
אנחנו נלמד.
הרמב״ם, כן. כן, אנחנו אמרנו שרבי נחמן, רבי נחמן פוסל כמה וכמה ספרים מספר הראשונים שעסקו בענייני אמונה. בשאלות ודרישות בענייני אמונה.
זה מה שפוסל.
כי יותר מדי נושאים ונותנים, כן, בקושיותיהם של אנשי חוץ. המשחק על המגרש שלהם, גם שנקודת המוצא שלך זה בית המדרש, אתה יותר מדי הולך לרחוב. אתה מנהל את הוויכוח במדרחוב. פגע בך מנובל זה. מושכהו לבית המדרש, אבל אל תצא איתו לרומי. אל תנהל את הוויכוח באתונה. תמשוך את הבית מדרש. אני לא הדובר של רבי נחמן, כן? כי אם זה משהו טוען לכאורה, יש קושיה חזקה. הרי אדרבה. ודאי ודאי שהרמב״ם, והנה גיליתי לכם שם אחד לפחות, ודאי שהרמב״ם מושך אותם לבית המדרש, את הבירור עושה בתוך בית המדרש. אז כנראה שזה לא הקושייה של רבי נחמן. אם אפשר להשיב עליה כל כך בקלות, או לטעון עליה כל כך בקלות, כנראה זה לא הקושייה שלו. אני לא יכול להיות הדובר שלו בעניין הזה. צריך לחשוב על הדברים. צריך לחשוב. אגב, דיברנו מסיעת ישרים, ניסינו לתת עוד הסברה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס לזה עכשיו. ניסינו לתת שם עוד כיוון של הבנה דברי רבי נחמן. אולי בכל זאת אני אזכיר את זה בשתי מילים. שם אמרנו, גם זה לא הסברה כל כך טובה של הקושייה של רבי נחמן, כי זה אפשר גם לטעון. אבל רצינו להגיד שהוא טוען כנגד הספרים שנקודת המוצא שלהם זה לא אמונה. אלא נקודת המוצא שלהם זה תבונה טהורה. זה מאבק שכלי נגד טענות חוץ. זאת אומרת, זה שכל מול שכל. אבל זה לא שכל אמוני. הבחנו בין שכל חיצוני, רצינו להגיד שזה כוונת רבי נחמן באומרו חוכמות חיצוניות, שכל יניקתם. זה מהמהלך גבריאל, שזה בעצם התחכמות, חקירות וחוכמות, כן? זה חיצוני. אתה מסתכל על המציאות, ואתה מתחיל להסיק מסקנות שיש בורא. הכל זה דרך ליקוט פירורים, כן? של אלוקות שמתגלה. זה חוכמה חיצונית. לעומת חוכמה אמונית, שנקודת המוצא שלה, זה ודאות מוחלטת במציאות השם. ומתוך הוודאות הזו, אתה יוצא בעצם להיווכח בזה במציאות עצמה. אבל השכל הוא כולו נגרר אחרי האמונה. הוא כלי שרת, פשוט ומבוטל לאמונה. זה נקרא שכל פנימי. או שכל אמוני. כן, רצינו להבדיל בין שני השכלים האלו. אבל שראינו את הרשימה השחורה בחיי הרן, גם הטענה הזו, גם ההסבר הזה ירד. כי מי יאמר לנו שהרמב״ם לא יוצא מתוך אמונה? שם ירחם. איך אפשר להגיד דבר כזה? אז כנראה לא לזה התכוון רבי נחמן, ולא לזה נתכוון. כנראה שרבי נחמן יגיד את ההצעה השלישית, התכוון שגם אם אתה יוצא מתוך אמונה, סוחק תסתק בזה. כנראה שזה הוא מתכוון. ולמה? האם באמת טעה הרמב״ם? האם באמת רבי נחמן טוען כנגד הרמב״ם עצמו? לא. הוא טוען כנגד הקוראים בדברי הרמב״ם. כי הקורא אנחנו כבר לא יודעים. יכול להיות שהוא ייקח את דברי השכל ולא ייכנס לאמונה. הרמב״ם יכול להגיד את הדברים, כי אצלו זה מאמונה. אבל שהוא מגיש, אולי לזה הוא מתכוון. ופה אני כבר מוצא היגיון מסוים בדבריו, ולכן אמרתי שנלמד מורה נבוכים, נלמד את זה מפי אנשים מוסמכים, שידעו למקד אותנו בעיקר, ידעו להעניק לנו את חוויה האמונית שיש בתוך הלימוד השכלי. אז אולי לזה הוא מתכוון. שהספרים האלה פתוחים לפני כל, והנח לתמימים בתמימותם. מה אתה מושך אותם למרחב השכלי? סכנה יש בדבר. אולי זה טענתו של רבי נחמן. ובתנאים מסוימים, כנראה שטענתו היא צודקת. ויכול להיות שגם הרמב״ם, לא יכול להיות, הוא כותב בהקדמה. למי מיועד הספר? מורה נבוכים. הוא כותב בהקדמה. כאילו מתייחס לרבי נחמן, שבא כמה מאות שנים אחריו. ממש הוא כותב בהקדמה. למי מיועד הספר הזה? למי שכבר ניצוד ברשת הפילוסופיה, ולמי שכבר עליו נאמר נבוכים אמה בארץ, לכן זה נקרא מורה נבוכים, שאין דרך להציל אותם אלא בדומה, אם נקץ על ידי נחש, נתקן אותך בארס הנחש, אבל יותר מוקטן. על זה מדבר הרמב״ם. אז טענתו של רבי נחמן היא כבר טענה יותר מסויגת, יותר מותנית, הוא לא בא לפסול את עצם הספר ואת כותבו, ואת חוויית ההשכלה שלו, ודאי וודאי שלו, הוא גם לא מגנה את עיקר מגמתו בספר, שזה לפנות לנבוכים, רק אומר רבי נחמן, תיזהרו לו לפתוח את הספר, כל אחד ואחד, כן? אולי לזה הוא מתכוון. אז הנה, אני חושב שפחות או יותר אנחנו ידעתנו בדבר הזה. אולי, אולי זה קצה כוונתו, כן.
בסדר, בסדר. אבל מצד שני, למדנו במסיעת ישרים, שבן אדם הנמצא בתוך המבוך, לא יכול לצאת עם השכל שלו מהמבוך. הוא צריך לבטל, להכיל את בעל ההחלטה ברמה כזאת שהוא הופך להיות כמוהו. אבל הוא לא יכול לעשות את זה אם הוא מפריע לו. אז השאלה אם השכל לא באמת...
אבל אמרנו באמס...
אם הוא נשקק בתקופה הזאת, או שהוא...
אז אמרנו במסילת ישרים בגן המבוכה, אמרנו במפורש שהולכים בשבילים רשאים ללכת בשבילים עד גבול מסוים, וקראנו לזה ניסוי ותהייה. מגבול מסוים, במקום שקשל כוחם ללכת רגלי, הם עולים על סוס, וזה אמונת חכמים. איפה אני יורד? איפה אני עולה? איפה אני יורד? איפה אני עולה? הרי אמרנו שם שחכמים עצמם שנמצאים על האקסדרה, הם כבר יודעים את השבילים, אפילו בשכל. זאת אומרת, הם כבר יכולים לחזור אל השבילים, ובשכל... זה שכל פנימי, נכון, 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 אמרנו, אמרנו. אז אין לנו דבר נגד השכל. רק הבעיה שבהולכי השבילים, שאין להם את האינטואיציה עדיין, אין את האינטואיציה עדיין, אי אפשר לסמוך על השכל בלבד. יש מקום לאיזשהו מרחב של ניסוי ותהייה, כן? שקראנו לו, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל, אבל אין מצווה להיכשל בלי גבול. כן? נכשלת, במקום מסוים אתה צריך אמונת חכמים כדי לחצות, כן? את אותו אגם מים שאין בכוחך לחצות לבן. יש מקומות שאתה יכול לעבור רגלי, יש מקומות שאתה חייב סוס, אמונת חכמים. השילוב שבין השניים הוא שאלה בפני עצמה, כן? זה הדרכה, זה הדרכה שצריכה ברור. אז בואו נראה, כן, הגדרים שלה. כן.
אפשר להגיד לגבי רבי נחמן, שפעמים השאלה חזקה יותר מהתשובה.
השאלה של מי? בספרים האלו.
כן. חזקה יותר מהתשובה, ולא רק שחזקה יותר מהתשובה, לפעמים אין את הכלים המחשבתיים של האדם השומע את השאלה להבין את התשובה.
זה מה שאמרנו. זה בדיוק מה שאמרנו. זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי בדיוק, הפחד של הרמב״ם, שהקורא החביב יימשך לשאלה יותר, מכיוון שהספק עדיין בליבו. אז השאלה יותר חביבה עליו. והשאלה המעצימה, כן? את הספק עוד יותר, כן? כן, כן.
שהרבה פעמים השאלות של האמונה, או שמעוררות את, מעוררות על האמונה, מתעוררות בנפילת האמונה של האדם. שאתה לא מרגיש את החיות מהקדוש ברוך הוא, אז עוררות את השאלות. ואז זה לא משאיר אותך בנפילה בדרגה א', זה מעורר אותך לנפילה עמוקה יותר.
אבל אנחנו, כן, נכון, אבל הרמב״ם כשהוא שואל את השאלות, אז הוא באמת שואל שאלת חכם, שהיא בעצמה חצי תשובה. למה שאלת חכם מחצי תשובה? למה שאלת חכם מחצי תשובה? למה? כי היא נשאלה, מאיפה היא נשאלה? היא נשאלה מתוך הוודאות. ואם תשאל, כן? ואם תשאל קורא נעים, מאיפה השאלה הזו באה? מוודאות. כשאני בא מתוך ודאות ושואל את השאלה מן הוודאות, השאלה היא שאלה פדגוגית, שאלה חינוכית, שנועדה בעצם לחדד את השומע כדי שיוכל לקבל את התשובה הקיימת כבר. זה שאלה מסוג אחר לגמרי. אבל אתה צודק, יש שתי סוגי שאלות. יש שאלת חכם ויש שאלה שהיא באה מצד נפילת אמונה וצריך להיזהר בדברים. אנחנו רואים שהתחום הזה הוא תחום מאוד רחב. הוא מעניין, הוא מרתק, לא נוכל למצות אותו. תפסת מועד, תפסת. כן? קצת ביררנו, ברוך השם. בכל אופן, אנחנו צריכים לעצור כאן. רק נקרא את הדבר עד הסוף, לאחר שאמרנו באמת שאדם שמע לכל אשתו, הוא יצא נפסד. מזה, ומה יפסיד? ומה יפסיד? שנאמר כי אפר אתה ואל אפרת שוב. מכיוון שהעדפת את מה? מכיוון שהעדפת את יסוד המדמה. ויסוד המדמה העלים ממך את האמת האלוקית העליונה. והאמת האלוקית העליונה היא היחידה שיכולה להעניק למימד החומר שלך, קרי אפר. מאפר באת. מכיוון שבאת מאפר, כוח המשיכה שלך כלפי מטה הוא עצום, נכון? כי האפר הוא תמיד שואף למטה, נכון? מכיוון שבאת מאפר, ויסוד יצירתך הוא פיזי, כוח המשיכה כלפי מטה הוא חזק. מה עשה ריבונו של עולם? משך אותך מציציות הראש. איך? על ידי הציווי? שהוא ציווה אותך. רק על ידי ההשתייכות לציווי הזה, אתה מגביר את כוח השכל על האפר. ואז האפר מקבל את תכונת השכל האלוקי, ובזה מתקיימים לנצח שניהם, ואין מוות בעולם. מאפר באת, היה לך לדעת שמכיוון שבאת מאפר, כוח הכבידה הוא חזק, וכדי למתק את כוח הכבידה ולהפוך את האפר לאוויר, זה נקרא קדושה. אתה חייב תגבור את אדירה של ציווי אלוקי. אתה צריך להיזהר מכוח המדמה, שמשנה את האיזון העדין שבין האפר לאוויר. מכיוון שמעת לכל אשתך, הגברת את יסוד המדמה על השכל האלוקי הטהור, מאפר באת, לא השכלת לרפא את אפרך על ידי הציווי אלוקי. לכן לאפר, תשוב, האפר יגבר. האפר יגבר והוא יפרק את סולם החבלים הנפלא הזה של, כן? של התחברות. כן? הנרנחי, נפש רוח, נשמה, חיה ויחידה. במקום שהיחידה תתלבש בתוך הנפש, במקום שיתלבש בנפש, זה מה שרצה ריבונו של עולם לעשות, לחבר את היחידה בתוך הנפש, את הפנים בחוץ, לשלב בין כל המדרגות. אתה הפרדת ביניהם. לכן מות אמותון. מאפר באת, מיסוד כוח הכבידה באת. ופספסת את ההזדמנות לרומם את האפר אל הרוח. לכן לאפר תשוב. ועכשיו יתחיל סדר עבודה חדש. שהטוב והרע יהיו כוחות נפרדים. ועכשיו תתחיל להסתובב ברחובות לתפוס את האריה. לפעמים הוא ינשוך אותך, לפעמים אתה תתפוס אותו, אז זה כבר לא פשוט. כל התורה שניתנה לנו היא בעצם תורה שמתאימה לעבודה שאחרי החטא. העבודה שאחרי החטא במציאות של טוב ורע נפרדים. בירור בפני עצמם. טוב, אז סיימנו עם אדם הראשון. אחרי זה יש לנו עוד שלוש דוגמאות בעזרת השם.